שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו רוצים היום להבין איך הסביבה שבה אנחנו חיים, איך אזור המגורים שלנו שאנחנו וילדינו גרים בו משפיע עלינו, לא רק במישור התיאורטי, אלא כדי להבין ממש ממש טוב ולעומק איך אנחנו יכולים לקחת את החיים שלנו למקום טוב יותר, בדרך לחיים חדשים, חיים עם עושר גבוה יותר. אנחנו רוצים להתעמק בכל אחד מהמרכיבים שמשפיעים על העושר שלנו בחיים, ולדעת איך לעבוד איתו בצורה מושכלת, תבונתית, שהחיים לא יקרו לנו, אלא שאנחנו ננהל אותם בצורה באמת לטובתנו, בצורה מודעת. אנחנו רוצים להבין את זה, ללמוד את זה, ולדעת מה אפשר לעשות עם זה. והיום אנחנו מתמקדים בהשפעת הסביבה שבה אנחנו חיים, עלינו ועל בני המשפחה שלנו. ניצה, בואי תכניסי אותנו לדיון.
אולי אתחיל בסיפור דווקא. בסיפור, כשהכרתי את בעלי, אז הוא אמר לי, את רוצה להכיר אותי באמת? בוא אני אעשה לך סיבוב. והוא לקח אותי לעיר שהוא גדל בה, ועשה לי סיבוב בשכונה שהוא גדל, ובבית ספר, והוא הראה לי את מגרש המשחקים שבה הוא שיחק, וכאן שיחקנו כדורגל, ואלה היו השכנים, ופה בילינו, וככה הוא כל הזמן, הרגשתי שזה מעורר בו המון המון רגש, וכששאלתי אותו, למה זה כל כך חשוב לך להביא אותי למקום הזה? אז הוא אמר לי, תראי, זה לא משנה שאני לא גר פה כבר 20 שנה, זה נשאר חלק ממני, זה חלק ממי שאני. אם את רוצה לדעת מי אני, זה אני. וזה גם מזכיר לי עוד סיפור נחמד, שיש לנו חבר שהוא מדימונה. והוא תמיד כשהוא צוחק, אז הוא אומר לנו, אני כבר שנים לא חי בדימונה, אבל דימונה לא יצאה ממני, היא עדיין חיה בתוכי. למה אני אומרת את כל זה? כי אנחנו רואים שגם כשאנחנו מתבגרים ועוברים למקום אחר, משהו מהשכונה, מהמקום הזה, נשאר חלק מהאופי ממי שאנחנו, בצורה שאנחנו מתנהלים, מתנהגים. זה משפיע על ההתנהגות שלנו מאוד, על תפיסת העולם שלנו.
אנחנו דרך זה רואים את העולם.
ממש דרך זה רואים את העולם. שזה נקודה באמת מאוד מאוד מעניינת, שקצת אותה היינו רוצים לבאר, לפתוח. להבין, זה ברור לנו באופן כללי שנכון, הסביבה משפיעה, אבל באיזה אופן היא משפיעה, זה לא ממש ברור לנו. אז אם אפשר לפתוח את הנקודה הזאת, איך יכול להיות שמקום מסוים כל כך כל כך משפיע על, על, על מי שאני? זאת אומרת, איך זה יכול להיות שהוא מעצב אותי, ממש מעצב אותי בצורה כזאת, שאחר כך אני הולכת עם זה לכל מקום?
זה נקרא שנות ההתבגרות, שנות החינוך. שאנחנו בזה מייצבים את עצמנו. אדם שנולד, זה סתם רצון אגואיסטי הקטן, שרוצה ליהנות, אבל ממה ליהנות? ממה להתרחק? לאן להימשך? מה הערכים שלו? מה, בכלל, סולם האיכויות. אין לו כלום. זה הכל צריכים למלות. זה כמו שאני קונה מחשב, ואחר כך אני צריך למלות אותו בתוכנות. ולפי זה הוא יעבוד. כך אדם, ולכן לא פלא שאנחנו מתמלאים על ידי הסביבה הקרובה, בית ואחר כך חצר, שכונה, קהילה, וזה מאוד משפיע עלינו, ועד כדי כך זה שאנחנו לא יכולים להתפטר, אנחנו לא יכולים לעשות אפגריד ולהביא תוכנות חדשות במקום ישנות, אנחנו לא אותו מחשב מברזל וכך אנחנו לא יכולים לקבוע שום דבר חדש. זאת אומרת, זה ברור ובטוח שאני תמיד אשאר, למה זה נקרא שפת האם נגיד? שזו שפה שאני תכנתי את עצמי לפי זה לפרש את הדברים, זה שפה הפנימית שלי. שכל דבר שאני שומע, אני בכל זאת מתרגם לשפה שלי. יכול להיות אנשים לפעמים יודעים עוד 20 שפות. ובכל זאת, בפנים, בתוך המוח שלהם, שהם לא מודעים לזה. הם מתרגמים את זה לשפת האם. כי שפת האם זה שפה הרגשית. איפה שלכל מילה יש רגש משלו. ועובר מהשכל, משמיעה, מקליטת הצלילים, איזה גלים, לא חשוב מה, לרגשות. התוכנה הפנימית ביותר. אותו דבר, התוכנה הפנימית ביותר ישנה לא רק לשפת האם, אלה לכל ההתנהגות שלנו, שהתנהגות שאנחנו קיבלנו, התרשמנו, קיבלנו מילדות בבית, איך משפחה צריך להיראות, ואיך החצר ואיך השכונה צריכה להיראות, זה בכל זאת אצלי בפנים כאיזה מין דוגמה, סטנדרט, קנה מידה, שלפי זה אני בודק את הכל, ואני לא, אני לא בורח מזה. אני ראיתי את זה באמריקאים אפילו. יש לי גם כן איזה חבר אמריקאי שהוא עורך דין ידוע ממקום אחד, ופעם היינו באיזשהו עיר אחרת באוניברסיטה שם, ופגשנו שם אנשים הרבה, וביניהם היה מישהו שהם זהו שהם מאותו העיר ומאותו מקום, וזה נעשה. אני אחר כך לא יכול, הייתי להוציא ממנו את זה. הוא רצה שדווקא איתו אנחנו נעשה קשר, ואיתו אנחנו נלך לאיזה עסק. נו, עסק לא עסקים ביזנס, אלא זאת אומרת, לכתוב מאמרים ולעשות את המחקר באוניברסיטה וכן הלאה, דווקא עמו. למה? זה קרוב. זה משהו פלא, ואני ראיתי בין האמריקאים, זה מאוד מאוד מורגש. שזה כאילו מדינה כזאת שכולה נמצאת בדינמיקה כזאת, עוברים ממקום למקום, לא. זה יש להם איזה מין נוסטלגיה כזאת וקשר כזה לילדות, לאותו עיר, מאותו מקום, מאוד מאוד חשוב להם. אז אין לנו מה לעשות. התוכנית הראשונה הזאת שאנחנו מקבלים, נגיד עד גיל 18, 20, לפעמים פחות, לפעמים יותר, היא תוכנית הפנימית, תוכנה הפנימית, שהיא תוכנת אם, מה שנקרא, כן? כמו שאנחנו קוראים מאברבורד, שיש במחשב איזה
לוח אם.
לוח אם, כן. כך גם כן תוכנה הזאת של אם, שפת האם וכו'. שאנחנו, זה כמו שקיבלנו קצת מחוץ לרחם, אבל זה ממש ממש מה ששייך לאותו מקור. וכל היתר החיים זה כבר לא נקרא אם. זה כבר מחוץ לזה. לכן מאוד חשוב לנו, אם אנחנו רוצים במשהו לעשות שינויים באנושות, בבני אדם, במשהו להקל עליהם, לשנות כיוון, אז צריכים לצאת שוב לאותם הקהילות, חצרות, ולשנות שם את הדברים. זאת אומרת, להחזיר את הבני אדם לחיי קהילה הנכונה, שאז מהם הם עתיקו את הדברים האלה אחר כך לכל העולם. כי זה קשור לזה, במיוחד בזמננו.
אני הייתי רוצה, תיארת עכשיו שהשכונה שלי היא העדשה שלי, ואני עכשיו רוצה כן. ללכת ככה בתוכנית עם העדשה הזאת, דרך השכונה שלי. אני רוצה להבין איך השכונה שלי משפיעה למשל על הביטחון שלי. על הביטחון האישי, על הביטחון העצמי.
שאת גודלת בשכונה הנכונה?
כן. נגיד כן, שאני גדלה בשכונה הנכונה.
כי חוץ מרחם, ואחר כך הריסה, ואחר כך חדר שלי, ואחר כך דירה, ואחר כך אני עם השכנים הקרובים, ואחר כך בית, חצר, ואחר כך השכונה. זה מעגלים, מעגלים שאני גודל, ואני קצת יותר מתרחק, מתרחק, ככה למרחקים, יוצא מהבית. אבל בכל זאת אני חוזר הביתה. אני רק יוצא למעגל יותר ויותר רחב. ולאיזה מעגל יותר רחב אני רוצה? אני יוצא. רק למעגלים שבהם אני מרגיש ביטחון. אם את שואלת על ביטחון.
כן.
שאני חייב להרגיש שאני בכל זאת קשור למקור שלי. ואפילו שאני מתרחק ממנו, אני לא מאבד קשר עם זה. איך אנחנו עושים ביטוח, אנחנו קשורים למדינה שלנו, אנחנו יודעים שאם יקרה משהו במדינה זרה, אז הם צריכים לעזור לי, הם צריכים לשלוח לי מישהו שיעזור ולהביא אותי בחזרה וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בונים סביבנו עם מעגלים יותר גדולים, יותר רחבים, אבל שנהיה בנו ביטחון, שאנחנו חוזרים לאותו מקור, לאותו המרכז שלנו.
אם בוא ניקח...
למקום הכי בטוח, כן. לאימא.
מה קורה אז לילד, למשל, שגודל בשכונה שהיא לא שכונת יוקרה, אלא שכונה ממוצעת? איך זה משפיע על הביטחון שלו? איך זה משפיע על התפיסה שלו את עצמו?
הוא חייב להתאים אותו לסביבה. זה התנאי שהוא ירגיש את עצמו בטוח. זה יכול להיות בשכונה הכי גרועה, אז הוא צריך להיות גרוע כמו כולם. ואז הם לא יבחינו בו מישהו זר, ואז לא יהיה נגדו שום יציאה מהם, כן, שום יחס מהם, ואז הוא ירגיש ביטחון. אין ברירה, הוא חייב ככה.
לא הבנתי את
ביטחון שלי תלוי עד כמה שאני מתאים לסביבה. אם סביבה זה פלוס 100 מעלות, אני צריך להיות בהגנה כלפי הסביבה. אם סביבה היא באיזה קרינה, אני חייב להיות מוגן כלפי הסביבה. אם סביבה זה אנשים רעים זרים, אני צריך להיות מוגן נגדם או בשריון או במשהו אחר. ואם אין לי דברים האלה, אני צריך להיות כמו שהם. אני חייב לקבל נימוס שלהם, התנהגות שלהם, כל החוקים שלהם, ואז אני תמע בהם. ומה שיש בהם יהיה לי, הם לא יהיו נגדי. זאת אומרת, זה הכל הולך לפי חוק השתוות הצורה.
לפי איזה חוק?
חוק השתוות הצורה של אדם עם הסביבה. עד כמה שאני נמצא בהשתוות עם הסביבה, בצורה יותר מאוזנת עם הסביבה, כן? לחצים, חור וחום וקור, כל מיני נתונים. אם אני נמצא עם הסביבה בצורה מאוזנת, אני מרגיש את עצמי בצורה נוחה. ולכן, אנחנו רואים, אנחנו מתלבשים שקר לנו. אנחנו מתפשטים מתי שחם לנו. אנחנו עושים כל מיני מזגנים, כל מיני דברים. למה? אנחנו צריכים להיות באיזושהי צורת ההתאמה שלנו לסביבה עד כמה שאפשר. אבל מה אני עושה כלפי בני אדם? אז אני, כמו שהיום בעולם המודרני, אני יורד תחת הבית שלי לחניה תת-קרקעית, משם אני כבר נמצא באוטו, סוגר את האוטו ויוצא עם האוטו החוצה. וכך אני מרגיש את עצמי בתוך העיר, ונוסע לעבודה שלי, נכנס לחניה, עולה למשרד שלי, ושם אני חי. זאת אומרת, כל הזמן אני שומר על ההגנה שלי, כלפי הסביבה. אבל אם אני נמצא בסביבה שהיא כולה מאוד
מאיימת,
נגיד שמאיימת ומאוד מסוימת, אז כדי שלא יתייחסו עליי כמו זר, וזר אנחנו תמיד כמו חיידקים, אנחנו רוצים מיד לאכול אותו, זה תמיד ככה קורה גם כן סביבה של בני אדם, אנחנו לא סוברים שום דבר זר, כן? זהו. אנחנו מוכנים לסבול זר מיוחד אם הוא מביא לנו תענוג. נגיד איזשהו שחקן גדול, איזה משורר גדול, איזה מדען גדול. אם הוא מביא לנו תענוג, עושה קונצרטים יפים, מפתח משהו יפה, אנחנו מוכנים לסבול אותו, אנחנו מוכנים אפילו לתת לו כבוד. אין? רק בתנאי הזה שהוא מביא לנו מילוי, תענוג. אבל אם לא, אנחנו מזלזלים ורוצים לחסל אותו. ולכן הילד, בצורה טבעית, כשהוא יוצא לחצר, או לסביבה שלו, לקהילה שלו, לאזור שלו, לשכונה, הוא חייב, פשוט חייב לקבל אותה צורה כמוהם. הם משחקים במשהו, גם כן צריך לשחק במשהו. הם נוסעים באופניים ומשהו, גם הוא צריך ככה לעשות. הוא לא יכול אחרת. גם כן הדחף ההגנתי שלו, האגו שלו, דוחף אותו לקבל אותה צורה כמוהם.
למה?
כי אז הוא מרגיש שאני כמו כולם, שאני יכול לשחק עם כולם, אני יכול להתקשר לכולם, הם מתייחסים אליי כמו שלעצמם. כי אדם הוא בכל זאת ייצור חברתי. אנחנו סוחבים על עצמנו אותה הנטייה למשפחה גדולה שהיינו, חיינו שם במערות, באוהלים, שהכל היה משותף. הילד אוהב שהכל זה שלו. ואיך כאן יכול להיות הכל שלו? שהוא מעורב עם כולם, בשווה.
לא הבנתי את המשפט הזה. הכל יכול להיות שלו, אם הוא
מעורב עם כולם? אנחנו משחקים עם הכדור, אנחנו משחקים עם אני לא יכול להיות אינדיבידואליסט.
למה?
כי אחרת הם כולם יזלזלו בי. לא ייתנו לי לשחק איתם, לא ייתנו לי להיות בקרבם. איך זה לא? אני מרגיש שאני חייב להתקשר, להתקרב אליהם. ולהתקרב זה לפי החוק השתוות הצורה, לפי התאמה, לפי האיזון, כמו כל הטבע, יש לה נטייה לאיזון, איזון הלחצים, איזון קור וחום וכן הלאה. כך גם כן בין בני אדם. יש לכל אדם כלפי הסביבה, כלפי קבוצת אנשים, נטייה להיות בתוך הקבוצה, להתאמה בתוך הקבוצה. בזה משתמשים כל הפוליטיקאים, פוליטכנולוגים, סוציולוגים. זה ידוע, איך עושים את זה דיקטטורים, איך היטלר עשה, ככה שכל העם כל כך מפותח, פתאום נכנס אחריו בהיסטריה, בנה קבוצה קטנה, אבל מאוד חזקה, מאוד מאיימת, וכולם רצו להיות בתוך הקבוצה הזאת. כי אחרת ירגישו שיש עליהם איום, אם אני לא שייך לאסס, נגיד. אתה מבין? זה משהו שידוע, כולם כך משתמשים, וברוסיה היה ככה, ובכל מקום.
בוא רגע ננתח את זה יותר עמוק. נגיד שאני ילד בשכונה מסוימת.
כן. אתה רוצה...
מה אני מרגיש?
אתה מרגיש שאתה רוצה להיות עם הגדולים וחזקים. שזה אותו דבר כמעט. ואז אתה נמשך אליהם. אלה אם יש באמת חתך מאוד מאוד מיוחד, שזה לא מתערב זה לזה. אני ראיתי את זה במנחתן, בצפון המנחתן, איפה שאזור שגרים אפרו-אמריקאים.
ארלם?
בארלם. שם הייתי, פעם נתתי שם אפילו הרצאה וכל מיני דברים, ושם יש הרבה, מה שמעניין, ישיבות, וישיבות לבנות חרדיות. בן שלי הכיר שם את אשתו. ובאמצע ארלם, במצב שאין, זה לא יומן, אין אף לבן ברחוב, ובכלום. ובנות חרדיות כאלו רזות.
אבל שם יש באמת את הבידול המוחלט.
זה מה שאפשר... אף אחד לא נוגע בשני.
כן, ברור.
האלו, האפרו-אמריקאים האלה הגדולים, זה, לא מסתכלים עליהם. לא מסתכלים, והם לא מפרדים, גם באמצע יום, גם באמצע לילה. וככה, ב-10, ב-11 בלילה, הם הולכות, הבנות האלו, ככה, אני הייתי מפחד לצאת. ובאמת, לי זה היה פחד, זה כבר משהו אחר. ולהם לא.
כן, כי הבידול הוא כל כך שונה שזה כאילו גבול.
הם לא מעבירים עניין אחד לשני.
אין שום קשר. זהו. וזה, הם רגילים כבר. אלו רגילים ואלו רגילות. וזהו. אז מה אני רוצה להגיד? אבל הילדים לא מסוגלים להיות בצורה כזאת. הוא רוצה ללמוד מהגדולים. הוא רוצה להיות שייך לגדולים. הוא מסתכל עליהם. הם הרבה בכמות, או הם גדולים. הוא בצורה טבעית רוצה להתקלל בהם. ולכן אין ברירה. זה למה נתתי דוגמה הזאת עם ארלם. ששם זה, אף אחד לא לומד עם השני. זה ברור. וכאן זה כך.
אני רוצה לתת לך איזושהי דוגמה, כדי שנתעמק באמת במה מרגיש ילד בתוך שכונה מסוימת. אתה אומר שהוא רוצה להיות כמו הגדולים והחזקים. כן, ככה אמרת שהוא מרגיש שהוא רוצה להיות עם הגדולים והחזקים. אני כמעט בן 40, כן? ואני גדלתי במושב. עד היום יש חוויה, הנה, אתה רואה, לא יוצאת לי מהראש. היינו כל יום אחרי בית הספר, כולם כמובן לומדים באותו בית ספר שהוא במושב סמוך, מכל המושבים מגיעים לשם, ואחרי בית ספר משחקים כדורגל במגרש. יש מגרש אחד, זאת אומרת הכל מאוד ברור, כולם נמצאים ביחד מהבוקר ובעצם עד הלילה. ואני זוכר חוויה אחת במגרש כדורגל, שמישהו גדול, אני הייתי ילד, ומישהו גדול ממני נגיד בחמש, שש שנים, לא יודע בכמה, הוא פעם אחת הוא ממש השפיל אותי, אני כאילו הייתי שחקן מאוד טוב, והוא כאילו מאוד זלזל, הוא אמר לא, אורן הוא, מה? מאוד, לא, מה אתם עושים רעש? הוא בכלל לא, ועד היום, אני מנסה להבין כמה שנים עברו מאז, נו, 30 בטח. עד היום, אם הוא בא לי בחלום, זה כאילו...
עכשיו עשה את זה. עכשיו
מה זה שעכשיו? זה כאילו התגלמות הרוע בעולמי. זאת אומרת, זה... עכשיו בוא נשים אותו רגע בצד. מה אני רוצה לומר? אני עוד פעם חוזר לשאלה. מה מרגיש ילד בשכונה? מה הוא מרגיש? למה...
תלות. תלות בכולם.
איזה תלות?
כי זה העולם שלו. זה העולם שלו, ולכן הוא תלוי בהם. עד כמה שהוא ידע לעשות, להסתדר איתם, לקשור איתם קשרים טובים, כן? לשרת אותם ולתת להם וללקק להם, מה שנקרא. הכל לעשות. רק שיתייחסו עליו, יקבלו אותו, כי הוא מרגיש אז שהוא בפנים, שהוא... זה מאוד חשוב. שהוא כבר נמצא בפנים, אז האגו שלו יכול להיות שימושך אותו הלאה, להיות הגדול מהם, המשפיע מהם. אבל קודם כל, להיכנס עד הסוף. לא. שהוא נמצא בהם.
יש פשוט...
כמו ברחם. זה אותו חוק שאדם נמשך למרכז הביטחון, שזה אותו רחם, אותו לול שלו, כן? הריסה ובית והמוצץ, עם איזה דובי קטן שהוא רגיל אליו, וכל דבר ודבר ככה, וודאי שאם הוא מגלה משהו גדול, הוא תמיד צריך לזהות איפה המקום הביטחון שלי, איפה אני נמצא במצב השמור ביותר, כמו ברחם, זה אותה הנטייה.
ואיפה מקום הביטחון הזה?
אנחנו רוצים לחזור לרחם.
אז איך זה בא לידי ביטוי?
תמיד, בתת הכרה.
איך זה בא לידי ביטוי ביחסים בשכונה?
שאתה רוצה להסתדר איתם, כי השכונה זה הרחם. אתה רוצה להיות בפנים, במצב הכי בטוח.
מה זה להיות בפנים?
בפנים, להיות עם כולם יחד, שהכל יסתדר והכל בסדר, ושאתה מקסימום כמה שאתה יכול, שולט במצב. השולט במצב זה להיות עם כולם טוב בהתחלה, כמה שיותר, ואחר כך לפי האגו לשתות במצב שאתה אפילו... שולט עליהם.
זאת אומרת, יש פה שני מרכיבים מעניינים. אחד זה הצורך והרצון להשתייך, להיות חלק ממשהו כילד.
בהתחלה, כן.
כן? וכדי לרכוש ביטחון, כי בלי זה למעשה, אם אני לא שייך, אין לי ביטחון. כן. ואחר כך, אם אני גם יכול...
אחר כך אתה מתחיל בכלל. לפרק אותם ולעשות איתם כל מיני פוליטיקות, העיקר לשלוט עליהם. זהו. אבל שהם נמצאים תחתיך. כאן זו בעיה. זה הבעיה שלנו, שאם היינו רואים שהמטרה היא באמת להיות יחד בלבד ולא לתת לאגו שלנו לפרוץ הלאה, היינו מתפתחים טוב. אז היינו עוצרים את עצמנו ולא היינו מגיעים למשבר של הנוכחי שבעולם. אין? אבל הבעיה שלנו שאנחנו התקשרנו, וקשר הזה הוא ממשיך ופועל כבר לרעתנו, שאנחנו הורסים אותו.
עכשיו בוא נעקוב אחרי ילד כזה, נגיד, כמו איזה סוג של מחקר. נגיד שאנחנו עוקבים אחרי ילד כזה, שגדל היום בשכונה, נניח, שיחסית נחשבת שכונת רווחה, ובסך הכל בסדר שם, הכל בסדר, אבל אין קשרים יותר מדי בחיי קהילה.
הכל פלסטיק.
הכל פלסטיק. איך הוא גדל? איך זה משפיע על הביטחון שלו? איך הוא...
הוא לא מתקשר לאחרים מדי.
ואיך זה משפיע על הביטחון שלו? זה
משפיע? הוא גדל כמוהם. אז הוא בוחר גם כן המקצוע כזה, ויחסים בעבודה מסוג זה, וככה חיי משפחה מסוג זה, וילדים, והכל זה ככה ממשיך. הכל באותה צורה. ותופס דיכאון.
למה?
כי זה... אנחנו בכל זאת צריכים הרגשת החום בחיים שלנו. אהבה. חיבור. זה חסר לאדם. אם הוא לא מקבל את זה, הוא נכנס לדיכאון. זאת הסיבה שהיום יותר מחצי העולם נמצאים ממש בדיכאון. מקבלים תרופות באיזו צורה. למה ישנה נטייה כל כך לסמים? מה, רק עכשיו גילו את המריחואנה? קודם זה לא היה? הייתי בקולומביה לא מזמן, כן? והייתי בין האינדיאנים ממש. אז הם לועשים כל מיני כאלה עלים, כמו
אורן יורד. מוגעת.
כמו גת. כן, משהו כזה. באמת אני מצטער שלא הבאתי לך. היית תואם עד כמה שזה ככה לפי תמך. הם לא עושים את זה, אין בהתנהגות שלהם שום דבר.
כן, כמו גת.
כן, לא, אבל הם אומרים שגם כן זה עוזר להם.
ריכוז.
כל מיני דברים, כן, זה מין כזה צמח. זהו. זאת אומרת, וגם מריחואנה נמצאת שם, וכל מיני דברים, ואופיום ומה לא. אבל לא משתמשים בזה. משתמשים בזה רק לצורך רפואה, נגיד, עם ציקים. ועכשיו, היום, אנחנו רואים שאנשים בערים הגדולות צורכים את הדברים האלה, למה חייבים. חייבים, אחרת אין על ידי מה לעלות מצב רוח ולהרגיע את עצמנו.
כלומר, החיים בתוך מקום שהוא נניח פלסטיק הזה, כמו שהגדרת, שאין שם קשרים, הוא יוצר חסך.
הוא חייב למלות את עצמו בהרגשת חום, בהרגשת נוח, טוב, חם. אדם נמשך כל הזמן להרגשת הרחם. כי משם יצא וכאילו לא יצא. הוא צריך להרגיש, בצורה אידיאלית, צריך להרגיש בכל מקרה בחיים שלו, כאילו שלא יצא מאותה הרגשת הרחם, שהכל בטוח, הכל טוב, אספקה מלאה ובטוחה, שומרים עליו, דואגים לו, זה ממש כמו שהוא היה בתוך אמו.
זאת אומרת שאם נגיד אני עכשיו אעשה השוואה בין ילד שגדל באיזושהי שכונה שהיא יחסית פשוטה, אבל יש אינטראקציות שם בין הילדים.
אז יש במשהו כמו אותה מערכת שנקראת רחם? יש חברים, יש השתתפות, יש עזרה הדדית, יש הוא רואה שכולם גם כן כמו וכן הלאה. זה המצב שאנחנו נצטרך לחזור עליו. אנחנו לא נוכל לסבול הרבה זמן במערכת יחסים של היום.
אני רוצה להשוות רגע את שתי התמונות האלה לפני שנתקדם מעלה. ילד שגדל בשכונה שיש בה, אתה קראת למושג הזה חצר או שכונה, שיש בה חיי חברה משותפים בעצם לילדים מגילאים שונים, באזור שהמחנה המשותף להם זה בעצם האזור הפיזי שבו הם גרים. לכן אני אומר שכונה, זה יכול להיות מושב, זה יכול להיות פרוור, לא משנה מה זה. אבל בסך הכל יש פה אזור גיאוגרפי, שהילדים ובני הנוער שגדלים בו, יש ביניהם אינטראקציות יומיומיות. זה מצב א', מצב ב', זה מצב שבו אין כמעט אינטראקציות כאלה, אלא כמו שציירת את זה באחת השיחות הקודמות, יש אני, יש את בית הספר שלי, יש את ההוגים שלהם אני הולך, שם זה מתחיל, שם זה נגמר. ולפעמים אני יכול ללכת לחבר או מישהו שלא חייב להיות אפילו שהוא גר באותו. בין שתי הסביבות האלה, המצבים האלה הם שונים בתכלית השוני. בואו ננסה לנתח אותה מבחינת התחושה הזאת של הרחם שמספקת לאדם חום, ביטחון ואהבה. אמרת, האדם היום בדיכאון, האדם המודרני בדיכאון הולך וגובר, כי הוא לא מקבל את ההספקה הזאת של חום, אהבה וחיבור. זה מה שחסר לו.
נכון.
אז עכשיו בואו ננסה להשוות בין שתי הסביבות האלה מבחינת הפרמטרים האלה של חום, אהבה ותחושת ביטחון. אותו ילד שכן יש לו חיי חברה עשירים, הרי זה לא ששם אמא מחבקת אותו, זה חיי חברה. יש לו כל מיני סוגי אינטראקציות. יש לו חברים, פתאום יש לו אויבים, פתאום יש ככה, פתאום, אתה יודע, יש עולם,
לא,
עולם,
זה לא ש...
עולם ומלואו שהאינטראקציות הן לא רק פלוסים כאלה. זה כאילו איזושהי חוויה של הילד השני אין אותה בכלל. אני רוצה להשוות בין מציאות של המון חוויות עם אחרים.
לא, 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 אתה סתם אומר, אתה סתם משווה בין עשירים לעניים. זה לא שייך.
לא דיברתי על עושר ועוני.
אבל מה, אתה אומר...
אמרתי עשירות, לא מבין החומרית. התכוונתי...
כי ילדים יכולים לשחק עם קופסת נעליים.
כן, 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 לא, אז...
חיי חברה עשירים.
התכוונתי חיי חברה עשירים, לא מרמה החומרית. התכוונתי, בוא ניקח מישהו שגדל בשכונה שבה יש אינטראקציות בין הילדים, יש חיי חברה לילדים, לעומת מישהו שגדל כמו שתיארת קודם, שאין לו שום חיי חברה עם האחרים, יש לו תחוגים שאליהם הוא הולך, את הבית ספר שהוא הולך והוזר. מה ההבדל לילד שגדל בכזה אזור לבין ילד שגדל בכזה אזור מבחינת תחושות של ביטחון, חום, שהוא צריך כדי להתפתח כאדם מאושר.
כי הוא מתחיל להכיר בסביבה נכונה, איך יש קשר עם האנשים, איך לבנות קשר עם האנשים, הוא מתחיל להתפתח. הוא נכנס איתם בהתקוטטות לפעמים, לפעמים במאבקים, לפעמים בתחרות, לפעמים בחיבור, אז אלו כנגד אלו, אלו כנגד אלו, ויחד כולם, וכן הלאה. זה לא רק לבן או רק שחור, אבל הוא מתפתח. וכולם חברים בכל זאת.
כן.
אתה מבין? ואז הוא בהתאם לזה, כמה משחקים הוא עובר, כמה הבחנות הוא עובר. אם יש לו אינטראקציה עם הסביבה הנכונה, עם הסביבה חיה.
מה זה נותן לו בחיים?
הוא לא סתם מגיע עם אבא שלו לאיזה מגליצ'ה, כמה פעמים מתגליץ' וזהו וחוזר הביתה. הוא נמצא עם הילדים ומשחק, ולא סתם כדור זורק. אלא יחד כולנו מגיעים לאיזה מטרה, או אחד נגיד השני מי יותר ומי פחות. זה לא חשוב איך, בעד או נגד. אחר כך נראה שעד כמה שזה חשוב גם כן. הוא בכל זאת הוא לומד איך להתקשר לבני אדם. איך אני צריך לתת לשני ואיך לקבל מהשני. ועד כמה שזה חשובה לי גם כן הרגשת החבר. יחד אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר ממה שאני לבד וכן הלאה. זה, הוא גודל כי הוא חיה חברתית. הוא עדיין לא בן אדם, אבל כבר חיה חברתית.
זאת אומרת, אתה פה מדבר על אינטראקציה, של מצב של אינטראקציה, לבין מצב של חוסר אינטראקציה.
בטח. כלומר... בטח, מה היום ילדים? עם מה הם אינטראקציה? עם מסך מחשב. לא? מה הם רואים בחיים? את הסרטים מצוירים במקרה הטוב. או שמי יודע מה שהם שם רואים בתוך החדר שלו. בטח. לא, זה מאוד חשוב.
למה כל כך חשוב?
כי אחרת האדם בו לא מתפתח. האדם שבו, אדם זה נקרא שהוא מתקשר לאחרים. הסוף התפתחות שלנו הוא להיות מקושרים יחד, כאיש אחד בלב אחד. להיות מקושרים בדמות אדם אחד. ולהרגיש שאנחנו נמצאים בעולם, שהעולם הזה כרחם. זו תמונה הסופית. אתה רוצה או לא רוצה, אנחנו נצטרך להגיע אליה. כל כוחות הטבע, כל התוכנה הזאת, שנקראת הטבע, לוקח אותנו לשם. למרות המון כוחות, המון דעות, המון דברים מנוגדים, חייבים אנחנו מעל זה לקשור קשרים כאלו, שאנחנו נהיה כאיש אחד, בתוך העולם אחד, בצורה כמו איזשהו אדם המתפתח ברחם.
ואז ילד שאין לו אינטראקציות, איך הוא ביחס
למצב הזה? איך הוא יכול להגיע לתיקון כזה? איך הוא יכול להגיע להתקשרות כזאת? העתיד העולם הוא להיות ממש מקושר. מקושר בצורה הטובה ביותר. למעלה מכל האגו שלנו, למעלה מהכל.
אז אני מקושר לאחרים דרך הסמארטפון שלי.
לא, זה לא קשר.
למה?
זה לא קשר אנושי. אתה לא יכול.
מסמס לך.
אתה לא מקושר אליהם. אתה מקושר לדאטאבייס.
לא, בוא תרחיב את זה קצת. למה?
זה לא קשר. אתה בזה לא... אנחנו יודעים מה עם המחלות של מחשביסטים האלו. אנשי מחשב. כן? שהם חיים כמו המחשב.
זה מזכיר לי קצת, כאילו, המונח הזה חוכמת חיים. אני זוכרת שהיו ילדים, שאני זוכרת אותם, שהם גדלו בסביבה כזאת, שהייתה שם באמת הרבה אינטראקציה עם הסביבה, אז הם גדלו להיות אנשים שהם יודעים להסתדר בכל מצב, ויש להם מין חוכמת חיים כזאת, שקוראים לה אפילו חוכמת רחוב. יש מונח כזה שנקרא חוכמת רחוב, כי יש להם איזה שכל כזה שאין לאחרים. לאחד אחר שלמשל ישב בתוך הקוביה ורק למד ולא יודעת מה, אבל אין לו את החוכמה הזאת. עכשיו, מה שאתה מסביר פה הוא מאוד משמעותי. זאת אומרת, המקום שאני גר בה, הסביבה שאני גר בה, היא ממש מקום שיכולה לטפח בי את החוכמת חיים הזאת, או שאני אהיה מנותקת ממנה.
כן.
וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי ככה, שעולה מתוך הדברים עכשיו.
בואו קצת נדבר על דיכאון. אתה אמרת ש...
הדיכאון תוצאה מחוסר חיבור הנכון.
עם מי?
עם הסביבה. שאני לא מקבל הספקה הנכונה מהסביבה, שאני חייב לקבל. כי האדם הוא ייצור חברתי. קח איזשהו קוף, תכניס אותה לכלוב לבד. אתה תרגיש אחרי כמה ימים או שבועות שהוא חולה, שהוא נמצא בדיכאון, שהוא לא מוצא ממש, אין לו חיים. אנחנו מיד מזהים שהוא צריך מישהו, כן? הוא צריך בן זוג, הוא צריך ילדים, הוא צריך עוד קופים, קבוצה שהיא להקה. אז הם מתחילים להתקוף, להתקוטט, ומה לא, אתה רואה מה שקורה שם, לך לגן חיות, תראה מה שקורה, אבל הם צריכים את זה. זה רעש והכל, ואתה מסתכל איזה בלגן, זה אולי להשיב אותם, אתה תשיב אותם לחוט כל אחד, ימותו. ואנחנו מנקוף.
אם היית נותן לו סמארטפון, ולקוף אחר גם סמארטפון, ולקוף אחר גם סמארטפון, בתאים מבודדים עם תקשורת מלאה אונליין.
כן.
באמת אני שואל.
אז אתה תראה את האדם המודרני, זה בדיוק
ככה.
הקוף הפך לאדם המודרני.
לא, אני סתם...
יושב וכל הזמן משחק, משחק בזה. איזה צורה יש לו?
אבל לפעמים זה אינטראקציות עם אחרים.
זה לא אינטראקציה. במה?
למה? אני לא מצליח להבין את זה.
כי אתה, אם אנחנו מדברים על האנשים גדולים שמתקשים ביניהם כדי למסור איזושהי מידה, זה משהו אחר. אבל אם אתה רוצה להחליף קשרים בין בני אדם לקשרים דרך החוטים ודרך איזושהי תוכנה, זה לא ילך. מה אתה רוצה להגיד? אני עכשיו מנתק את הילד, ילדים בכלל, אחד מהשני, ומכניס להם סמארטפונים. כל אחד מהם אין לו תבנית של חברה בתוכו. הוא לא גדל בחצר, הוא לא גדל בשכונה. הוא לא גדל בסביבה. אתה מכניס אותו לתוך מחשב. אתה צריך מחשב שבמקרה שאתה לא נמצא עם הסביבה בצורת חיה, אז אתה לפחות נמצא באינטראקציה כזאת. אז כל הסמארטפונים האלה הם עוזרים לך, הם עוזרים לך לעשות את הקשר בצורה כזאת, לעשות דימוי כזה, שאתה כאילו נמצא, אבל אתה יודע מה הוא מרגיש. יש לך תבנית פנימית. אתה בונה בפנים את המודל, את הציור, מה הוא מרגיש, מה הוא עושה, מה הוא רוצה. זה כמו שאמא שמתקשרת לבן שלה. אז היא מרגישה אותו, הוא מרגיש אותה. זאת אומרת, יש להם כבר הכנה לזה. ואז, במקרים מסוימים, הקשר וירטואלי הוא עוזר. הוא משלים. אבל אם אתה תגדל ככה את הילדים, כל אחד ביתה שלו, זה כמו בבית סוהר. אין להם אינטראקציה, אין להם כלום. אז אתה רואה מה שהם עושים בסמארטפונים. משהו שזה ריק מתוכן לגמרי.
אמרת עכשיו שלכל אחד מהם אין תבנית של חברה, כי הוא לא גדל בחצר, בתוך סביבה.
כן.
בוא ננסה להשוות בין עוד שתי מצבים אחרים. תיארת שהילדים של היום, באחת השיחות הקודמות, שהילדים של היום יש להם חוגים, אבל אין להם את החצר. שאמרת שפעם, גם אם מתוך החצר המשותפת...
גם כן, חולכים
לחוגים, אז היינו הולכים.
אז מה מזה שהוא הולך שם ל...
יש שם אנשים נוספים, זה מה שאני רוצה להבין.
כן, אבל הם לא באים לשם להתקשר זה עם זה. אז הוא הולך לחוג דיודו, כן? או לאיזשהו חוג התעמלות, איזו גימנסטיקה או משהו. איזו התקשרות. אפילו אם כבר יותר טוב, חוג כדורגל, קבוצתי, זה לפחות קצת יותר טוב. וגם כן לא עושים איתם שם התקשרות ביניהם. כל אחד יודע שאני משחק ככה, והוא שם מקצוען כל אחד, ולא חבר, כמו שאתם הייתם יחד. במשחק שלכם. אין ביניהם קשר של בני אדם. יש ביניהם קשר רק דרך המקצוע.
מה פירוש?
שאני לא צריך אותך כאדם, כחבר. אני צריך אותך כדי לשחק בלבד. ואחרי משחק אני לא מסתכל עליך, אתה כאילו לא קיים. נגמר משחק, זהו. אתה לא נמצא בכלל בסדריה שלי. אז אני לא מלמד משם התקשרות בין האנשים בתוך חיים. אני לומד משם רק איך לשחק כדורגל. לכן כל הכדורגל הזה שאני רואה, קונים איזשהו שחקן, מכניסים אותו לכתוב קבוצה. ובכל זאת, מתחילים לעבוד שם פסיכולוגים ואנשים מיוחדים כדי לקשור אותם יחד. כדי שיהיו יחד ויתקשרו יחד ויבינו, כי אי אפשר לשחק באמת בצורה נורמלית. אם אתם לא עוזרים זה לזה, לא מרגישים שאתם תלויים זה בזה. שכולם מבינים, אחד מבין את השני בלי מילים ובלי כלום, אפילו בלי תנועה. אתה חי בו, בתוך כל אחד מהשחקנים.
רוצה לתת לך עוד, תראה, אני אשתף אתכם, כל הדיונים האלה על חיים קהילתיים, בשבילי הם מאוד מאוד בעייתיים. כי אמנם שיותר מ-16 שנה אני חי בעיר,
כן.
אבל לפני כן נולדתי וגדלתי במושב.
כן.
כשאני, אני אומר בגילוי לב, כשאני כמושבניק מסתכל על אנשים שחיים ומגדלים ילדים בעיר, זה ממש רחמנות.
כן. נו.
אז קשה לי אפילו להבין מה אפשר... בוא אני אשאל את השאלה, זה סתם רציתי לשתף אתכם בהרגשה. כשאני, אני בכיתה ב', ביום הראשון של כיתה ב', כמה זה כיתה ב', גיל 8, 7, לא זוכר כמה, ביום הראשון של הלימודים, שיחקנו בהתר של בית הספר, ונפלתי ושברתי את האגן. הייתי חודשיים עם גבס בכל הגוף, עד לפה, רגל ימין כולה, רגל שמאל חצי, ומוט מקשר כדי שלא תהיה אף תזוזה באגן, כי האגן נשבר. חודשיים שחבתי. היה לי חבר, שהוא היה בא אליי כל יום, אני לא יכולתי ללכת לבית ספר כמובן, שוכב במיטה. והיה לי חבר שכל יום הוא היה בא אליי, איך שהוא היה מסיים את בית ספר, ואולי שעה, אולי שעתיים, אני כבר לא זוכר, הוא היה מוסר לי את הכדור, ואני ממצב שכיבה הייתי נוגע, ככה. הוא מוסר לי ואני נוגע, הוא מוסר לי ואני נוגע. חבר שלי.
עם הראש?
עם הראש, כן, הראש, מפה לא היה לי גבס.
Uh-huh.
הוא מוסר ואני נוגע, ככה כל יום.
שזה מותר היה.
כן, יכולתי לזוז, כל שהאגן רק כן. אסור לו לזוז. וקשר כזה, אני לא יודע אפילו למה עכשיו דווקא התמונה הזאת באה לי. הקשר, זאת אומרת, היה בינינו קשר, לי ולילדים סביבי, וזה לא רק בני השנתון שלי, לא, זה גם אותו... אותו חום היה לי גם עם החברים של אחי שהיה קטן ממני בשנתיים, או גדולים ממני של אחי הגדול בארבע שנים. היה סוג של חוויה, שבעצם אם עכשיו אני מנתח אותה כאדם בוגר, לא היה אכפת לנו מה אנחנו באמת עושים. העיקר שנעשה.
אינטראקציה.
היינו רצים לגבעה, היינו עושים שם מגלשות בהרים של הדשא שהיו גדלים שם, היינו הולכים לפרדסים, היינו נוסעים באופניים לטייל בכל העמק הפר, ההוא נופל, הזה... לא חשוב מה, העיקר שנגמור כבר את הבית ספר, שגם בו היינו ביחד, ונעביר את החצי יום השני באיזה הרפתקאות. עכשיו, כשאתה אומר לי, הילד הולך לחוג, לחוג זה, חוג זה, אני אומר כאילו, מה חוג זה, חוג זה? אפילו שרצינו ללמוד שחייה, אז היה באוטובוס למרכז המושב, ולוקח את כל הילדים לשיעור שחייה, וכל הילדים נוסעים ביחד, כאילו, זה היה איזשהו פרט קטן בתוך החיים המאוד עשירים שהיו לנו. עכשיו, ודאי שכל אחד שונה, הטוב בזה, הטוב בזה, אבל אני לא יודע איך להסביר את זה.
אין מה להסביר, זה מובן. זה מובן. זה אתה לא יכול להחליף לשום דבר אחר, ולכן, כשאתה עכשיו חי בעיר הגדולה, כן? ובשכונה שהיא מודרנית, כן? אז אתה צריך לדאוג לסביבה, לילדים שלך, שהיא תהיה כזאת כמו שהיא היה לך. תנסה להתחיל לעשות זאת. בעצם אנחנו מכוונים בשיחות האלה, כמו שאני מבין, להתקרב למצב שבו אנחנו נבין, אפשר לעשות דבר כזה או לא במצבנו אנו. כי אם לא, הילדים שלנו ממש אומללים.
במה בדיוק הם אומללים? זה מה שאני רוצה להבין. מה חסר להם? חומרית לא חסר להם לילד כלום.
תראה, אני חוקר. אני לפי האופי שלי מדען. אני אגיד לך, לכן בצורה יותר ככה גלובלית חיצונה. אנחנו הפוכים מהטבע הסובב. כל הטבע הוא מערכת גלובלית אינטגרלית שקשורה בכל וכל, בכל חלקיה, כמו בגוף שלנו, כל תא קשור לכל התאים. ו בני אדם שיש בהם אגו שמפריד ביניהם ובחירה חופשית להתקשר למעלה מהאגו בצורה הנכונה, חייבים לממש את עצמם בצורה כזאת, בקשר הנכון ביניהם, להתקשר ביניהם בדיוק כמו גוף החי הבריא מקושר בתוכו בכל מערכות. אנחנו צריכים ללמוד מדרגת דומם, צומח וחי, איך אנחנו, דרגת המדבר, צריכים לסדר את החברה שלנו. זאת ההתפתחות הרצויה, וזאת ההתפתחות שנמצאת בתוכנית הטבע. ולפי התוכנית הזאת אנחנו חייבים להגיע לקשר הדדי היפה, הטוב, האינטגרלי. אינטגרלי זאת אומרת, קשור בכל וכל. בצורות עייפות והדדיות. ואנחנו לא בונים, אנחנו לא מחנכים אנשים לצורה כזאת. ולכן כל דור ודור יותר ויותר מתוסכל, יותר ויותר ממש אומלל.
למה? למה זה קשור לתסכול ואומללות?
כי אדם הוא אותו קוף שחי רק בתוך קבוצת קופים, בתוך להקה. ככה זה. הוא לא יכול להיות לבד. הוא לא יכול. אתה תסתיר אותו אחרי מחשב, תיתן לו מסכים סביבו, והוא יהיה עם המסכים, אתה תראה מה קורה לו. איזה סוגי מחלות, ואיזה סוגי בעיות, יתעוררו בך בו. יתעוררו בו. זה משהו שאי אפשר לתאר. אני כבר לא מדבר עם הבעיות משפחה ומין, מה שאנחנו עכשיו מתחילים לראות, שזה ממש הופך להיות למכה האנושית, כן? ולעוד יותר ועוד 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 יותר. זה תוצאה מחוזר התקשרות הנכונה בין בני אדם. נו, בנוסף למזון ואוויר וכל התנאים האקולוגיים.
על זה נאמר לא טוב, היות אדם לבדו.
כן.
אם אני עכשיו נגיד שאני רוצה לחפש עכשיו סביבת מגורים, ואני אימא אחראית, אני כבר הבנתי שהאינטראקציה היא משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. ואני הולכת לחפש סביבה, את מגורים, שאני רוצה שתהיה סביבה טובה לילדים שלי. מהי לפי הגדרתך סביבת מגורים טובה?
אין לי מושג איפה זה אפשר למצוא.
זו שאלה שנייה, איפה אפשר למצוא. מה זאת הגדרה של סביבת מגורים טובה?
שאנשים מרגישים את עצמם מחויבים להיות קשורים, מחוברים, שפעם בכמה ימים הם עושים איזה אספה, ערב, שירים, סעודה קטנה משותפת, שלא יושבים בבית. לא יושבים בבית, הם יושבים יחד, הם נמצאים יחד, שילדים משחקים במגרש המשותף. שאבות ובנים יחד עושים איזושהי פעילות, ואימהות עם הבנות, שגם כן זה מעורב בעולם שלנו כך, שמאבדים את הקשר ושורש של המין גם כן, שזה מאוד חשוב. אף פעם בצורה, בחיים הפרימיטיביים, בוא נגיד, הקדמונים, לא היה ערבוב בין בנים לבנות. הבנים הלכו אחרי האבות, רצו להיות גדולים כמוהם, הבנות הלכו דוגמה מהאימהות. אנחנו שברנו כאן כאלו תנאים עדינים בתוך האדם, שאנחנו בזה ממש קלקלנו יסודות. לא שיש לי איזושהי נטייה למשהו, אני פשוט מביא עובדות, שזה הטבע ואין מה לעשות. וכל האלו, הפתרונות המודרניות, צריכים להבין מאיפה הם צומחות. יש בהם הרבה אינטרסים של האנשים מסוימים שמרוויחים על זה וכדאי להם את זה ולא אכפת להם מה קורה עם בני אדם שם עם ההמונים. זהו, אז לכן האם כך הייתי רואה את החברה, הסביבה, האזור, שיקון, הייתי רואה שפועלת שם קבוצה של התושבים. קטנה, שהיא מתגבשת כדי לשפר את המצב החברתי באותו מקום המגורים. כן? זהו. למען שיפור חיים חברתיים של הסביבה. ואז היא מזמינה את התושבים לדבר על זה, לחשוב על זה. היא עושה אולי איזה מעגל סגור וירטואלי גם כן ביניהם, שאין מה לעשות עד שהם יוצאים מהבית, בימי חופש, באיזושהי צורה. לא יודע, אני הייתי פותח איזשהו מין מקום איפה שיש שם עזרה הדדית. את אולי יודעת לעשות לקה לציפורניים בצורה יפה, ואורן יודע לעזור שם באיזשהו בעיות בחשבונאות בבנק לפי המקצוע שלו, ועוד מישהו ועוד מישהו. להתחיל מכל מיני צורות, אחר כך לילדים, אולי מישהו צריך שיעורים נוספים, איזשהו עזרה, אולי מישהו צריך איזשהו יצא מבריאות וכן הלאה. אנחנו, בוא נרגיש שיש צורך זה לזה. בצורה פשוטה בינתיים כזאת, אבל אחר כך גם כן בהידברות, באיזשהו, בוא נעשה ככה איזשהו, נזמין מישהו שיעשה לילדים שלנו קרקס. אני הייתי בסביבה כזאת מיוחדת, ששם הזמינו קוסם לילדים. וכל השכונה, ילדים מכל השכונה, ועם ילדים, אז גם כן ההורים קצת ככה באו, כדי מי יודע מה קורה שם, כן? זהו, בא קוסם, עשה להם, אני עקבתי אחרי השכונה הזאת, זה היה ברחובות. אחר כך, פעם השני, הם הזמינו אדם עם נחשים. וילדים נגעו בנחשים, והוא היה תולל עליהם את הנחשים, ממש היה מבחוץ כאילו פחד לראות, והסביר להם שלא לא צריכים לפחד, וכן, זה היה מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, אפשר לעשות כל מיני כאלו דברים, על ידי קבוצת ההורים, כן? שזה באמת, ודרך זה מתחילים להתקשר גם כן האנשים כבר אני גדלתי באזור כמו שאורן, כן, ששם היה ממש חצר ושכונה והכל, כולם יודעים והכל בזה. עכשיו, זה דבר אחד. אחר כך כשאני באתי, אני נכנסתי גם כן לחברה חרדית, דתית, אמנם ששאל זה חברה. ושם יש חוקים ועזרה הדדית וכל מיני מנגנונים שהם בונים. ואני אני ראיתי שבאמת בכל זאת יש עזרה הדדית, יש התחשבות הדדית. יש משהו שזה גם כן לפי החוקים מסוימים שלהם, אבל ישנה הבנה וישנה הרגשה כזאת. ולכן לצאת משם לאיזשהו עיר, סתם זה גם כן קשה להם ובלתי אפשרי. אבל אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות זאת. איך לעשות. אבל אני חושב שזה דרך ילדים, דרך נשים, דרך עזרה הדדית, דרך חוגים שאנחנו נעשה, דרך זה שאנחנו נעכל עליהם איזשהו בעיות בחיים שיש להם, שאיש לראה הוא יעזורו בכל מיני דברים. עד ש... עכשיו אני רואה, יש ברחובות שמים ארגזים לבגדים משומשים, לכל מיני דברים. אז ככה מתחילים להבין שזה כדאי. אנחנו יכולים לעשות את זה באזור שלנו. מחסן שלם לכל מיני דברים. אנחנו יכולים לעשות מקררים גדולים, שלמים, שיביאו לשם עודפים, ואז אנחנו נחלק את העודפים האלו, וכן הלאה. כשליש מהאוכל שלנו נזרק. למה אנחנו צריכים את זה לעשות? אנחנו צריכים ממש לעשות דברים יפים. אנחנו צריכים, אנחנו יכולים להתארגן, לקנות גז וחשמל ומים בצורה מרוכזת, וגם כן מזון, וזה יעזור, יעלה לנו חצי מחיר וכן הלאה. יש הרבה דברים שאפשר לעשות יחד על מנת לקבל רווח, על ידי רווח הגשמי, למשוך אותם, עד שהם יבינו שיש בזה, על ידי סדנאות, על ידי כל מיני התחברויות כאלו, שאנחנו נביא להם הרגשה שיש בזה רווח פנימי. ביטחון, חום, רוגע, שקט, הרגשה נוחה. ואנחנו יכולים לבדוק אחרי שנה, אם בדקנו לפני הפעולה הזאת, לפני הטיפול, בכזה שיקון, נגיד, כן? בכזאת סביבה. אנחנו יכולים לבדוק אחרי שנה כמה אנשים התפטרו מדיכאון, מבעיות, ילדים בבית ספר, גירושין וכן הלאה, אפשר לעשות סטטיסטיקה.
אז יש מדד.
כן,
לבדוק.
וכבר נקווה שאנחנו, בזה אפשר להצליח בהרבה.
יש לי שאלה.
אנשים יגידו תודה.
אם אני מבין את הדברים שאמרת עכשיו, המדד לשכונה טובה, זה שכונה שבה יש הרבה אינטראקציות בין אנשים.
כן.
שיש ביניהם הרבה אינטראקציות.
כן. בהרגשה, זה לא חייב להיות כל הזמן ריצות פיזיות ככה זה לזה. אבל כדי לעשות את האינטראקציה הפנימית, חייבת להיות גם כן אינטראקציה חיצונית בינתיים. אז נעשה פעם בחודש, נעשה איזו סעודה גדולה בחצר המשותף, במקום המשותף. נעשה שולחנות, ככה, כיסאות פשוטים עם הילדים, עם כולם, רעש גדול, שירה על הדשא, מה שנקרא, כן? עם גיטרות, עם מישהו אחר, בטוח שהצטרפו לזה גם כן, נבקש מהנוער שלנו שינגן וישיר לנו, זה יהיה להם לכבוד, וכן הלאה. נזמין קוסם או מישהו לילדים שלנו הקטנים, שישחק איתם, לא עלי כסף, ההפך.
מה המטרה בעצם, כסיכום, מה המטרה של חיי קהילה?
אדם... מזה שהוא מתקשר לאחרים, הוא מתחיל לקבל הרגשת החום, ביטחון, הרגשת של אותו הרחם, של אותו מקור מאיפה שהוא מגיע, הוא מתחיל להרגיש שחיים שלו הם לא חיים שלו. זאת אומרת, אנחנו כאן מחליפים את הכלי המרגיש, הסנסור, כן? שאני עכשיו חי, לא את החיים שלי בודד בפינה, בדירה שלי, אלא אני מרגיש עכשיו כלי מורחב. מורחב. ובו אני מרגיש את החיים. זאת אומרת, הרגשת החיים שלי היא הרגשה פי כמה וכמה יותר גדולה ממה שהרגשתי קודם. ואז אני יוצא בעיר, כאילו יצאתי לעולם הפתוח. הרגשה הזאת היא הרגשה הטובה ביותר, כי היא הופכת להיות אותי למעלה ממקום, למעלה מהזמן, למעלה מהכל. אני כאילו נמצא באוויר. החושים מתרחבים. ואז אדם מרגיש להרגשה הזאת כדאי לחיות. אני תפסתי את זה דווקא במיוחד. הכרתי בדרום אמריקה מישהו שהתאשר, כן? והיה חי בפאבלה, נו, וזה אזור לאנשים שממש נמצאים מתת עוני ממש, והתאשר, הוא לא עזב את המקום, הוא בנה בית יותר יפה, אבל לא בהרבה יותר יפה, היו כאלה שבונים שם, ולא יוצאים משם.
למה? כי?
אין לך הרגשת החיות. מה שהוא קיבל מילדות, הוא לא מקבל שם שהוא חי באיזשהו קומה 20, עם הבריכה על הגח וכל הדברים האלה. אין. הם מבינים, הם יודעים את זה. נמצאים באותו מקום אפילו.
טוב, זה היה מרתק, הזמן נגמר כרגיל, תודה רבה רבה לך, הרב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, יהיה ביחד, נפתח לנו עולם חדש, כל טוב, להתראות.